עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי
בוקר טוב, הבוקר השישי בסופו של שבוע שבו כולם היו נגד כולם המפכ"ל נגד ראש הממשלה, הפרקליטות נגד המשטרה שרת המשפטים נגד השופטים, שרת התרבות נגד התרבות והתקשורת נגד מי שתרצו רק תבחרו באיזה עיתון, אתר או ערוץ אתם רוצים לקבל את זה כולם עסוקים בהתלהמות, בחילופי האשמות, בפרשנויות קודרות, במי יותר חזק, במי יותר חכם. סליחה שנייה, יש מבוגר אחראי בקהל? יותר מסובלנות, יותר מגשם, יותר מהשלום, נראה שמעל הכל זה מה שהכי חסר לנו כרגע. מבוגר אחראי, שיבוא ויעשה סדר בכל הבלגן. כמעט שכחתי. בין כל הבלגן הזה היה גם סוף השבוע שעבר, עם דיווחים ועדכונים שוטפים על מלט איראני, תקיפות בסוריה, F-16 שהופל, אזעקות, רוחות של מלחמה. הסלמה בצפון קראו לזה ברוב המקומות, למרות שבלי להמעיט אפילו בגרם אחד ממשקלו של האירוע, לא נראה שמדובר בתחילתה של עוד מלחמה. וגם כאן, אולי בעיקר כאן, איפה הוא המבוגר האחרי, שיתייצב מול המצלמות ויגיד את זה, שהכל באמת ולמרות הכל בסדר. אחד שלא מתלהם, שלא מאשים, בלי מלחמות ובלי דרמות. מבוגר אחרי, שעושה מה שמבוגר אחרי צריך ויודע לעשות. להרגיע, לשים הכל בפרופורציות, לתת לנו אישור לנשום. ואולי אז כל הדיבורים על חקירות והמלצות ומריבות ואפילו הזקות יתקבלו פה בקצת פחות היסטריה. אז תהיו רגועים, מלחמה לא תהיה פה, לפחות לא בשעה הקרובה. הבוקר השישי, אפשר להתחיל.
Bye.
השישי, מגיש עמית לוי.
האורח המרכזי שלי הבוקר מכהן כבר 25 שנה כראש עיר, ונראה בדרכו הבטוחה לקדנציה שישית. בוקר טוב לראש עיריית קריית מוצקין, חיים צורי.
בוקר טוב.
25 שנה, מספר שמעמיד אותך בשורה אחת השנה עם ראש עיר מיתולוגי אחר של הקריה, עם משה גושן, שכיהן בתפקיד הזה גם 25 שנה.
כן, אם אתה אומר, אז זה נכון. אני פשוט לא ספרתי, לא בדקתי, אבל אם אתה אומר, אז זה כבוד.
אתה מרגיש יש תחושה של ראש עיר מיתולוגי? אתה יודע, כל כך הרבה שנים, בכל זאת...
אני מרגיש כאילו נבחרתי אתמול. וזה אתה יכול לשאול את עובדי העירייה. לפני כמה ימים, בלי שאני יודע, אלה בפייסבוק, המנכ״ל שלי, אומר, כתב... קצת כעסתי עליו, אבל הוא כתב, אתה הורג אותנו, ונתן את הלוז שלנו משבע בבוקר עד עשר בלילה. הוא אומר, אנחנו לא יכולים יותר, אבל זה העובדה, אין מה לעשות. כל זמן שאני מרגיש טוב, הגיל זה רק מספר,
כן.
וזהו. אני ממש מרגיש כאילו נבחרתי אתמול, וזה גם היחס שלי לעיר ולתושבים, ולא סתם קבענו את הסיסמה, כל תושב נחשב.
אנחנו גם בשנת בחירות, זה משהו אחרי כל כך הרבה שנים שבכלל מרגש אותך?
מרגש זה קצת מילה שאולי לא במקום, אבל בחירות זה בחירות, ואתה יודע מה מצבן אותי בבחירות? אני יכול להגיד לך מה מצבן אותי. שבערך 55% מהאנשים פשוט לא באים להצביע. וזה הזמן שלהם בעצם, זה הזמן שלהם להגיד אתה ראש עיר לא טוב, אנחנו רוצים להחליף אותך, זה הזמן שלהם להגיד אתה ראש עיר טוב, מצוין, אנחנו רוצים שתישאר, הם פשוט אדישים, יושבים בבית, זה בכל הארץ, לא רק בקריית מוצקין, ואני חושב שבמידה מסוימת זה לא פייר.
ובהנחה שתיבחר, מיד נדבר גם על מערכת הבחירות ומי אמור או צפוי להתמודד למולך, אבל בהנחה שבאמת תזכה בקדנציה שישית, כמו שזה נראה כרגע, מה עוד נשאר לך לעשות אחרי כל כך הרבה שנים בתפקיד הזה? מה הדבר הראשון שתעשה ביום הראשון שלך בקדנציה שישית?
קודם כל, יש איזה כמה מועמדים שמפריחים סיסמאות ומבטיחים הבטחות, והסיבה שהם עושים את זה, כי כנראה שהם יודעים שהם לא יבחרו, אז הם לא יצטרכו לממש את ההבטחות שלהם. אז אני קודם כל רוצה להיות זהיר ולהגיד שאני, וזה אמרתי גם בקדנציה הקודמת, אני קודם כל שמור על הקיים. אנשים לא מבינים שלשמור על הקיים זה לא פחות בעייתי מאשר להמשיך ולבנות. אבל כפי שאתה יודע, היום אנחנו בונים כ-3,000 יחידות דיור בקורדני, וכתוצאה מזה אנחנו צריכים לבנות בתי ספר, בית ספר יסודי אחד כבר בנינו, אנחנו נבנה עוד שתי חטיבות ביניים, 4 בעצם, לא 2-2 ועוד 2, ואנחנו בונים עוד איזה אולם ספורט, אנחנו בונים עכשיו 4 מגרשי טניס, ולדעתי בגדול אנחנו סגורים, כאילו, אנחנו רוצים לבנות קונסרבטוריום, okay. של 400 מקומות ישיבה, ואתה יודע, אני לפעמים הולך ברחוב, פוגש אנשים, ואני שואל אותם, תגידו, סגרו את העיניים, תגידו, מה חסר לכם במוצקין? אני רוצה לדעת מה חסר לכם. ואין להם תשובה. כי אנחנו אמנם עיר קטנה ובינונית, קטנה עד בינונית, ואנחנו מתנהגים כמו עיר גדולה. לא בהרבה ערים בסביבה יש תיאטרון כמו שלנו, לא בהרבה ערים, לא, אין בכלל בסביבה, אתה יודע מה, אני אגיד אחרת, לא בהרבה ערים, אין בכלל בסביבה, בערים שסביבנו תיאטרון, אין בכלל גן חיות, ואנחנו מתנהגים כמו עיר גדולה, וככה זה צריך להיות.
רשמת גם הישג מאוד משמעותי, רק בשבוע שעבר פורסם מדד היעילות ברשויות המקומיות בישראל, קריית מוצקין דורגה במקום החמישי והמאוד מאוד מכובד, עד כמה אתה גאה בהישג הזה ומה המשמעות שלו לתושבים?
קודם כל אני רוצה להגיד לך, אם אתה תרצה שאני אקריא לך את כל ההישגים שקיבלנו בשנה האחרונה, אז זה באמת נדיר, אני חושב, שעיר מקבלת כל כך הרבה פרסים והישגים בשנה אחת. אני אגיד לך למה אני גאה. אני גאה כי, ואנשים גם במוצקין וגם בערים אחרות לא מבינים שאנחנו נחשבים לעיר ענייה. זה מצחיק, אנשים צוחקים כשאני אומר את זה, כי העיר נראית 10, אבל ברגע שאין לנו מסחר ואין לנו תעשייה, ארנונה ממסחר ותעשייה, זו אומר שבעצם אין לנו הכנסות, כך לדוגמה את נשר.
Okay.
נשר זה עיר עשירה מאוד. קריית ביאליק היא עיר עשירה, קריית עת היא עיר עשירה. מי בעצם הפחות? זה כמובן קריית ים, שהם הראשונים, העניים הראשונים, ואנחנו אחריהם. ולמרות הכל, אנחנו מקבלים פרסים על יעילות, פרס כספי על ניהול נכון, וכל מה שאתה רק לא רוצה, פרס חינוך. לפני כמה זמן פורסם שאנחנו במקום הראשון בארץ במחירת, בקניית דירות, אנשים קונים דירות.
קריית מוצקין אטרקטיבית היום לזוגות צעירים, אתם מרגישים את זה? יחסית לקריאות אחרות?
אני אגיד לך את האמת, אנחנו מרגישים את זה ועוד איך, ואנחנו מרגישים את זה בעיקר בשכונות הוותיקות. אנחנו בשכונות הוותיקות כבר חשבנו שלא נצטרך גני ילדים, ולא נצטרך, כי אנשים כבר מתבגרים, אבל אני רואה שטעינו. גם יש הרבה תמ"א 38, וגם יש הרבה בתים בודדים שהופכים להיות בתים רבי קומות, וחסר לנו גנים שם. אז זה אומר שיש הרבה מאוד חבר'ה צעירים שמגיעים.
לדעת, הקרייתי מאוד מאוד ותיק, באמת כבר עשרות שנים חי כאן.
מה חי? אני נולדתי פה.
ונולדת כאן, כמובן. כל קרייתי ותיק יודע לזהות מתי משהו טיפה חריג בלפיד של בזן. ראית השבוע את כדור האש מעל המפרץ? כמו שהוגדר בתקשורת, ולא רק?
האמת היא שזה אתמול, זה פעם הראשונה שראיתי בטלוויזיה. זה נראה באמת לא טוב, זה נראה אפילו מפחיד. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני הייתי פעם בכנסת, ועשו דיון בנושא איכות הסביבה ובזן, והיו שם כל התנועות הירוקות והעוד יותר ירוקות, כל אלה שמתעסקים עם זה.
כן.
ואני שאלתי רק שאלה אחת אותם. תצביעו לי, שימו לי את האצבע ותגידו לי מה הבעיה. אני רוצה לדעת מה הבעיה. אני לא מדבר עכשיו על תקלה שקורית. הרי התלונות הן כלליות. ואני רוצה לדעת מה הבעיה. עם מה פולט, איפה פולט, איזה ערובה. אני, כשאני הולך למלחמה, אני רוצה לדעת על מה מדובר. ואתה יודע מה? אף אחד מהם לא ממש היה ידע לענות לי.
עם כל ההישגים, והזכרנו באמת רק כמה מהם אולי על קצה המזלג, יש גם צרות מבית בזמן האחרון.
צרות מבית?
דובר שלך לשעבר, ציקי אביסר, אנחנו רואים אותו במתקפות אפילו אישיות, גוון מאוד מאוד, מאוד מאוד בוטה, אופוזיציה לוחמת, אולי בעיקר ברשתות החברתיות, אבל עדיין בא ואומר את דברו. איך אתה מתמודד עם זה?
אני לא יודע אם, תשמע, קודם כל הבן אדם הגיע לפני 3 שנים לקריית מוצקין.
אתה הבאת אותו.
אני הבאתי אותו. ואני גם פיתרתי אותו. לא, ולקריית מוצקין אין שום קשר. או שהוא עושה את זה מתוך נקמנות, או שהוא עושה את זה מתוך חיפוש מקום עבודה, או אני לא יודע מה. אבל לא נעים לי להגיד לך, אולי זה לא יפה שאני אומר לך, פה מתחיל ונגמר מבחינתי האדם הזה. אני לא מתייחס אליו, אני לא נכנס לרשתות החברתיות שלו. מדי פעם שולחים לי פה ומראים לי שם, אבל כל ההתקפות הבוטות שלו רק מראות שהוא חלול ורק. כי אחרת, מה ההתקפות? לא שמעתי פעם אחת שהוא בא ואמר מה הוא מתכוון לעשות. שיגיד מה הוא מתכוון לעשות בעיר הזו, שיש בה הכל, ואחר כך אפשר יהיה להתמודד. אבל כשאתה בא ואומר, תשמע, מערכת הבחירות תהיה ב-30 לאוקטובר. עכשיו, התושבים, אני אומר להם את זה גם בחוגי בית, ואני אומר את זה גם פה ברדיו. עד ה-30 לאוקטובר הם יוכלו לשמוע כל מה שהם רוצים. אחד יוריד להם את הארנונה, אחד, למרות שהוא יודע שאי אפשר להוריד את הארנונה, אחד כבר הציע לעשות חנייה תת-קרקעית, כי יש חוסר בחנייה, וזה נכון, בקריית מוצקין, בכל הערים בסביבה, יש חוסר בחנייה, ומהסיבה, אולי מסיבה טובה, כי לכל אחד יש 2 או 3 מכוניות. אחד הציע לנסות לחפור מתחת לאדמה, ולעשות חניות תת-קרקעיות. אז, שמע, הפנטזיות לא מסתיימות, ולא, כי אין להם משהו ממשי לבוא ולהגיד, שמע, זה לא טוב, כן זה טוב. אנחנו קיבלנו את כל הפרסים, פרס אנחנו קיבלנו בשקיפות, המדד כמעט 92. פרס חינוך קיבלנו, פרס כספי על ניהול נכון קיבלנו, עכשיו היעילות, ראית, מקום 5 קיבלנו. זאת אומרת, מה אתה יכול לבוא ולהגיד לאחד כזה, שהוא בעצם, לא רוצה להגיד מושלם, אבל הוא בעצם, הכל בסדר. אז אתה מלכלך. Okay. אז, אבל אני כבר שמתי תראה, תמיד בעיר יש אחוז מסוים מהתושבים שלא מבסוטים מראש העיר. אבל למה הם לא מבסוטים מראש העיר? אולי הם לא קיבלו עבודה, אולי הם לא קיבלו דירה, אולי הם... גם יש כאלה שבאים ומבקשים מני דירה. הלוואי והיו לי 1,000 מקומות עבודה, והלוואי והיו לי עוד 500 דירות, והייתי מחלק, אבל אין לי, זה גם לא תפקידנו כפי שאתה יודע.
נכון.
אז כשאין מה להציע במקום, אז מלכלכים. והתושבים לא טמבלים, הם חכמים מאוד, והם מבדילים בין עשייה ובין לכלוך.
מתמודד נוסף מולך, אבי רוטמן, מישהו מהם, אתה מרגיש שיכול לתת לך פייט? אתה רגוע?
קודם כל, אני רגוע מאוד. אני רק רוצה להגיד לך שאני, אתה יודע, לפעמים מדברים על סקרים. אני עושה סקר יום-יום כבר 15 שנה. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני חושב, אני כמעט בטוח שאני ראש היחידי שמתקשר כל יום לכמעט 90 בתי אב כדי לאחל להם מזל טוב ליום הולדת. מה הסקר היותר טוב כשאתה שומע את התגובות של האנשים? וכשאני מדבר על תגובות של אנשים, אני לא מדבר על המנומסים שביניהם שאומרים תודה רבה וסוגרים את הטלפון.
אלה שמנצים את השכן ראש העיר בשביל
התלונות. כן, ומשפחים זה הסקר הטוב ביותר. אז אם אתה שואלת אם אני מודאג, אני לא מודאג. תשמע, אבי רוטמן, בסדר, הוא רוצה להתמודד. לפי דעתי הוא עושה טעות.
למה?
כי, תראה, הוא התמודד לפני קדנציה. וקודם כל, אני רוצה, אני בטח אתה יודע שמערכת בחירות עולה הרבה מאוד כסף. והוא די הסתבך שם מבחינה כספית, ובסוף קיבל גם שתי מנדטים שהוא מקבל כבר 30 שנה. הוא החליט לנסות עוד הפעם. זה בסדר, שמה, אני לא... מי שרוצה שיתמודד, שיהיה בסדר, רק שידאג שלא ישקע יותר מדי בחובות, שידע להחזיר אותם בסוף.
עברת תקופות, גם תקופות לא נעימות, גם אתה וגם רעייתך, דיברנו, הזכרתי קודם, גם איומים, שממש נכנסו לכם לבית, למשפחה. איך התמודדת עם זה? שהמאבקים האלה, המאוד יצריים גם, נכנסים הביתה.
תשמע, אני... את האמת להגיד לך, אני בן אדם קצת יותר חזק מדפנה, ולכן לא פעם מנסים לפגוע בה, כי הם חושבים שאז אני אשבר, אבל הם לא מכירים אותי. תשמע, אני ראש עיר, שאם אני חושב שאני, שבקריית מוטקין צריך להיות מרכז ספורט לתושבים, שיהיה במחיר שווה לכל נפש, אז אני בונה מרכז ספורט, וזה לא מוצא חן בעיני מישהו. ואם זה לא מוצחן בעיני מישהו, אז יש לו בעיה. ואם אחרי כמה שנים אני מחליט שצריך, או המועצה, אני והמועצה מחליטים לבנות תיאטרון, אז זה עוד יותר לא מוצחן בעיני מישהו. ואז יש לו גם כן בעיה. ואז הוא קצת יורד מהפסים, וסוחר עבריין שיעקוב אחרינו ושיאיים עלינו. אבל תשמע, הכל טוב, וזה לא הכל, תדע לך. אני לא יודע אם אתה ראית או אם בכלל אני צריך לדבר על זה. זה הגיע לרמה שהם ניסו לסבך אותי בדברים הרבה יותר חמורים. והעובדה היא שכנראה משטרת ישראל יודעת לעשות את עבודתה, והעובדה היא שלא נחקרתי ולא נשאלתי.
אנחנו מדברים על סיפור הכספים שעברו או לא עברו לכאורה מהמתנס.
לא עברו וכן עברו, והכל קשקוש מקושקש מהתחלה. זה סיפור שלפני 3.5 שנים.
נכון.
וזה סיפור ישן, וזה אשכרה, אשכרה, זה אפשר להגיד ברדיו, אשכרה, אפשר, כן?
נאמרו דברים הרבה יותר גרועים מזה.
זה ניסיון לתפור תיק לראש עיר מקהן. וחבל שאולי המשטרה לא מטפלת בזה מכיוון ההפוך.
אי אפשר בשבוע כזה בלי התייחסות לנושא חקירות ראש הממשלה ותיק 1000 ותיק 2000 והמלצות המשטרה בעניין הזה. בבסיס שלך הגעת גם, הצגת גם את הרץ מטעם הליכוד בקדנציה הראשונה שלך, עדיין אגב חבר מפלגה?
כן, אבל אני רץ מפריד בין המישור הארצי ובין המישור המקומי.
אז אפילו כראות, אתה יודע, אפילו כנבחר ציבור או כאזרח במדינה הזו, איך אתה עם כל הסיפור הזה של חקירות ראש הממשלה? או אפילו עם הליכוד החדש, אתה יודע, יש דמויות חדשות היום בליכוד שאני לא יודע עד כמה אתה... בתור פוליטיקאי ותיק מהדור, נקרא לזה כבר הדור הישן, כמה אתה מתחבר לזה?
שמע, זה נורא נחמד שאתה שואל אותי שאלות כאלה. להגיד לך שאני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. להגיד לך שזה עושה לי טוב, זה לא עושה לי טוב. מה אתה רוצה שאני אגיד לך, תגיד?
את דעתך, אתה יודע. הגעת מאיזושהי אסכולה מסוימת, הפוליטיקאים במישור הארצי שליוו אותך, רחוקים עוד ממה שיש שם במפלגה.
אני מכיר את ביבי לפני 25 שנה, 30 שנה. זה מצחיק מה שאני הולך להגיד לך עכשיו. לדעתי, הוא לא מושחת. אני לא יודע, אבל מה שכן, הוא נהנתן. אז אני לא יודע מה ההבדל בין שחיתות, מה הגבול שבין שחיתות לנהנתנות. אבל זה לא נראה טוב, זה לא בסדר, לא ככה צריך היה להיגמר ולהתנהל. אבל אני גם מאמין שהתקשורת בזמן האחרון, היא לוקחת לידיה את כל נושא החקירות. היא המשטרה, היא הפרקליטות, היא קובעת, היא מחליטה. אני הייתי שמח שהכל היה נעשה בשקט, הפרקליטות הייתה מחליטה, השופט היה מחליט, לפי דעתי, מתי שהשופט מוריד את הפטיש ואומר, א', ב', ג', זה מסתיים את פרשה. כי אני חושב שגם שופט הוא בן אדם. הוא כל יום בשעה 8 יושב מול הטלוויזיה ורואה מה שכולם אומרים, והפרשנים האלה שאני אף פעם לא בדקו מי עשה אותם פרשנים ומאיפה הם הגיעו. כל יום צד פרשן אחר. ואם מישהו יגיד לי שזה לא מסית גם קצת את דעתו של השופט בזמן המשפט, אז אני חושב שהוא טועה. והחגיגה הזו הייתה צריכה לעשות בשקט. ומי שעשה משהו, אין לי ספק שצריך גם לשלם. ומה אתה רוצה עוד?
אתה לא בעניין של סיגרים ושמפניות ורודות, מהיכרותי איתך.
אני לא מעשן ולא שותה ולא... ואחרי שהכרתי דפנה, גם לא יוצא עם נשים.
וטוב שכך. כן. חיים צורי, ראש עיריית קריית מוצקין, תודה רבה שהגעת אלינו הבוקר, ואני אאחל לך סוף שבוע מצוין.
תודה
לך.
ביי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ואם כבר הזכרנו את השבוע של ראש הממשלה, זה הזמן לומר בוקר טוב למועצת הבוקר השישי, העיתונאית מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדם מהמכללה החברתית כלכלית, והעיתונאי בועז כהן, כתב העיתון קולבו.
בוקר טוב.
בוקר טוב. בוקר טוב, בואו נתחיל. אז המשטרה ממליצה להעמיד לדין את בנימין נתניהו באשמת שוחד בתיק 1000 וגם בתיק 2000. מאיה, יום חג לשלטון החוק?
לא, ממש לא יום חג. לא יום חג לשלטון החוק, ובטח לא יום חג לכל מי שחי כאן ובאמת מודאג מהמות המידה הערכיות והמוסריות. אני חושבת שמה שבלט בנאום של ביבי היו בעיקר שני דברים. אחד, משהו טפטף שם, וזה הטריד אותי לאורך כל הנאום, מה מטפטף שם, כאילו, כשהוא דיבר. והדבר השני זה שהוא אמר בהצהרה הרשמית שלו שהוא ניסה לסגור את ערוץ 10 ושהוא פירק את הממשלה בעקבות חוק ישראל היום. כלומר, הוא לא הסתיר שהייתה התערבות בוטה בניסיון לסתום את הפה לעיתונאים ולכלי תקשורת, ושבוזבזו מיליארדים רק כדי להציל את העיתון שפרס עליו את חסותו. ואני חושבת שזה לא פחות חמור, אגב, מאם יהיה כתב אישום או לא יהיה כתב אישום, דווקא הדברים האלה שעוברים כאילו כלום.
אז זהו, אנחנו באמת לא יודעים אם זה יסתיים בכתב אישום או לא, כי לפי מה שאומרים בפרקליטות, יש לא מעט חורים בתיקים האלה, שההמלצות נופחו, ובכלל לא מבינים מה המשטרה מיירה כל כך. בועז, אני קצת מרים לך פה, ביבי ישרוד גם את זה?
ביבי ישרוד לא רק את זה, הוא ישרוד עוד הרבה דברים למגינת ליבם של חבריי בפאנל. אני בניגוד אליהם האמנתי לכל מילה שהוא אמר, ולא כי אני עיוור ונועה אחריו בכל מצב. הוא
קצת
נתן,
בגלל זה.
לא, הוא נתן לדעתי הסברים לכל השמות שהועלו שם בהמלצות של המשטרה, ואני חושב שאין לו טעם לשקר. תראה, עמית, אנחנו מדברים בסופו של דבר על ביבי. הבן אדם הוא לא מטומטם, אוקיי? הוא לא ייתן לעצמו ליפול ויערוץ את הקריירה שלו בשביל שוחד או whatever. אני לא מאמין שהוא יעשה דבר כזה, וגם לא יעלה בדעתו לעשות דבר כזה. הוא חכם, הוא ממולח, הוא יודע את החוק, אני מאמין לו, לא רואה שום אחד, שאף אחד אחר שיכול להחליף אותו. מבחינתי הוא המנהיג האולטימטיבי שקיים היום למדינת ישראל.
ויאיר לפיד יכול להרגיש מרוצה אחרי השבוע הזה, שגם שמו הוזכר בתור, בתפקיד בכיר בכל הפרשה הזאת?
יאיר לפיד, בעקבות כל הפרשה הזאת, הרס את הקריירה שלו. יש אנשים, אני לא אומר שמשהו עשה לא נכון, או כן נכון, לא נוקט פה עמדה, אוקיי? אני סותם את הפה. אבל יאיר לפיד הרס את הקריירה שלו, כי העם לא אוהב שטינקרים, העם לא אוהב שמלשינים.
מה זה שטינקרים?
לא, באמת.
אולי הבן אדם עשה את עבודתו, אתה יודע, כאזרח.
הבן אדם עשה את מה שמצופה ממנו, על פי חוק. הלך ומסר עדות, מה זה שטינקרים?
אני לא מביע את דעתי פה, אם הוא שטינקר, לא מעיה, שוב אני
חושב. הוא קורא לו שטינקר, אבל לא אומר אם הוא מביע דעה.
לא מביע את דעתי, אבל איך שזה הוצג בתקשורת, איך שזה הוצג במהדורות החדשות, העד...
אמרו שהוא עד מפתח, עד
מפתח, וזה נשמע לרוב העם פה עד מדינה. אוקיי, ככה ציירו את זה בתקשורת. והעם לא אוהב שטינקרים.
אני יודע שגם יריב לוין וזאב אלקין אמורים להיות עדי מפתח בחקירה עם בתיק 2000, כן, לא נימון.
לא, את יודעת שלא לזה נתנו את הפלש במהדורות החדשות.
ובינתיים היחיד שיוצא באופן גלוי מול ראש הממשלה וההתנהלות הזאת, זה בכלל שר החינוך, נפתלי בנט, גיא. נתניהו שומר על כוחו בסקרים. אנחנו ראינו את השבוע את הסקרים בערוץ 2 ובקומות אחרים. גם יאיר לפיד עדיין לא נראה כאלטרנטיבה.
לא, אני בכלל לא בטוח שהפרשה הזאת תגמור את הקריירה של ביבי. אני בקטע הזה מסכים עם בועז, לא שאני מרוצה מזה, אבל אני חושב שזה המצב. זה לא ברור בכלל שהרף הפלילי זה מה שישיגו פה, ואני לא יודע להגיד בוודאות שביבי לא הולך להיות איתנו עוד איזה קדנציה, או לפחות עוד כמה שנים. אני חושב שהסיפור פה, מה שהחשף פה, הוא לא ביבי בעיניי, וצריך לזכור שגם נוני מוזס נמצא פה על הכוונת, והסיפור האמיתי פה, וביבי די חשף אותו, אגב, אמר אותו באופן פורש בנאום שלו, שהסיפור זה בעלי ההון שעומדים מאחוריהם, זה בעלי הון שקונים ומפעילים עיתונים, ולא סתם הם תומכים בפוליטיקאים האלה, ולא סתם שלדון אדלסון שופך, מפסיד, רק מפסיד כסף על ישראל. היום אתה לא נהיה מיליארדר מלהפסיד כסף של הכיף שלך. יש פה משפחות עם הרבה כסף שיש להם אינטרסים, והם מקדמות את האינטרסים שלהם דרך הפוליטיקאים שהן רוצות בהם, ואם זה אדלסון מצד אחד ומוזס מצד שני, ואפילו ראינו איך מול של עיתון אומר, תמורת זה שתחסל את התחרות שלי אני אתחיל לתמוך בך, זה פשוט מזעזע, וזה צריך להטריד אותנו יותר מהשאלה מי הפרסונות בחוץ, אלא מי מפעיל אותם מאחורי הקלעים.
ריח רע ממשיך לעלות מהסיפור הזה, אבל אתם יודעים, לכו תדעו איך זה יסתיים.
שביבי צדק, ואכן התקשורת, או במקרה הזה ידיעות אחרונות, היו בקו נגדו באופן סיסטמטי, ושזה היה לא בגלל משהו עיתונאי גרדה, זה היה סיסטמטי בגלל שלא רוצים את ביבי, כי היה להם התנהלות איתו מאחרי הקלעים שלא רצו אותו. תודה רבה.
זה אחת.
תודה לך.
טוב, אז בואו נמשיך הלאה. תמונת הבחירות ברשויות המקומיות מתחילה לאט לאט להתברר, למרות שנלך לקלפי רק בסוף אוקטובר. יש לנו כבר כמה זוכים, אלי דוקורסקי יהיה מועמד יחיד בקריית ביאליק, ככל הנראה גם יעקב פרץ בקריית אתא, שמעון לנקרי באקו, אם אנחנו הולכים טיפה צפונה. מה היה? אנחנו הולכים פה למה? לדיקטטורות מוניציפליות?
כן, אבל אני חושבת שזה לא לגמרי חדש, כי...
כמובן דיקטטורות לא במובן האפל של העניין הזה, חלילה.
אגב, בראש עיר, ראש עיר זה סוג של איזשהו, של ראש ממשלה, יש לו סמכויות והוא יכול לעשות הכל בתוך העיר, וקצת מצער, מה שמצער בכל הסיפור הזה, זה שאין כוחות חדשים או צעירים שבאמת יכולים להוות איזושהי אלטרנטיבה, או לפחות להראות שחשוב להם מה קורה בחיים הציבוריים או בחיים שלהם במקום שבו הם מתגוררים. זה לא חדש, זה גם בבחירות האחרונות ואלו שהיו לפניהן, כל ראשי הערים, כמעט כל ראשי הערים בקריות זכו לאחוזי תמיכה של דיקטטורות באמת, של 80 ו-90 אחוזים גם, וזה בעיקר מוכיח שלתושבים לא באמת אכפת מה קורה אצלהם בבית.
בועז, זה אומר שמה, שאין אנשים טובים, או שהתחום לא אטרקטיבי?
לא, 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 אני... אני חושב שזה לא, קראת לזה דיקטטורה. יכול להיות שראשי הערים שם, אני לא יודע מה פועלם, כן, אני לא גר שם וזה לא תחום סיכורי, שהם עושים עבודה נהדרת והתושבים מאוד מרוצים מהם, ואין מישהו שיכול לאיים על מעמדם בגלל כל התמיכה שהם מקבלים. וכל מה שציינת, כל האנשים האלה שציינת, נדמה לי שהם מהליכוד, נכון? או שאני טועה?
כולם במקור מהליכוד, עדיין גם חברי מפלגה, אבל מתמודדים ברשימות עצמאיות.
אז אני שמח, יש לנו נציגות טובה במוניציפלי, כנראה אנחנו מוצאים איתנו עדיין מאיה וגיא, אנשים טובים. מה שגורם לי לתהות, איך עדיין, בטח אתם יודעים שרוב הערים הגדולות, בוחרים בליכוד, כן? במוניציפלי. איך עדיין בחיפה עדיין לא שמו מישהו ראוי שיבוא ויכבוש את העיר בתור
ליכוד? בתל אביב גם לא.
גיא, ואולי אם זה לא...
חוץ מתל אביב.
וגם בחולון לא.
גיא, אולי אם זה לא שבור, לא צריך לתקן את זה. אם יש ראש עיר והוא עושה קדנציה יפה במשך 5 שנים, לא נחקר בשום מקום, שום כתב אישום, ימשיך הלאה.
אני רק רוצה לתקן את בועז, שגם בבאר שבע וגם בתל אביב וגם בחולון וגם בעוד מספר ערים יש ראשי ערים שהם ממפלגת העבודה, וגם בפריפריה וגם במעלות וכן הלאה, אבל בסדר. אני לא חושב שזה לא שזה לא שבור, זה שלא חשפנו את כל השברים. אני חושב שפה בעיה שהיא גם בעיה של תקשורת מקומית, שהיא לא, מה שנעשה ברמה הארצית או מה שנעשה בערים הגדולות כמו תל אביב וירושלים זוכה לסיקור בארצי, במקומי זה מתרהל הרבה פעמים אחרי הקלעים, אנחנו לא רואים ולא יודעים את הכל, וראשי הערים גם אוהבים להתנגד שיצלמו וישדרו את הדיונים במועצות הערים, ומועצות הערים ומה שנעשה בעיריות הוא חשוב מעין כמותו. הם מקבלים שם החלטות שבסופו של דבר זה הלבן של העיניים של האזרחים, חינוך, בריאות, סביבה, כל הנושאים, רווחה, וזה צריך לעניין אותנו הרבה יותר וצריך להתעסק בזה הרבה יותר, וזה חבל וזה טרגי, וזה דווקא ברמת המדינה לתקן את זה, שיהיה הרבה יותר אטרקטיבי ומזמין לאנשים איכותיים להתמודד גם על המוניציפלי ולא רק על הארצי.
אוקיי, בואו נמשיך הלאה. גם זה קרה השבוע, לראשונה טרנסג'נדרית התמודד בתחרות מלכות היופי של ישראל. טלין אבוחנה, בת 23, מנצרת. מאיה, אנחנו מדברים על גימיק שאמור להחזיר את העניין בתחרות הלא כל כך רלוונטית הזו?
גם אם זה גימיק זה טוב. גם אם זה
למה?
גימיק זה טוב. אני חושבת שהקהילה הטרנסג'נדרית, עם כל הפתיחות כאילו, וכל ההשתתפות של נציגות, נציגים בריאליטי, עדיין סובלת מרדיפה, ועדיין סובלת מקיפוח, ועדיין סובלת משיעור התאבדויות מאוד גבוה של 2 מתוך 3 טרנסג'נדריות שמנסות לשים קץ לחיין, ועדיין סובלות בעיקר מחוסר שוויון וגזענות. אם נוסיף לזה את העובדה שהמתמודדת היא גם ערבייה וגם טרנסג'נדרית ויכולה באיזשהו אופן לעזור לילד בן, ילד או ילדה בן 16 מקריית אתא שעובר תהליך דומה, אז לא אכפת לי אם זה גימיק, שימשיכו הגימיקים האלה.
גיא, איך אתה עם העניין הזה?
שמע, זה נורא מעניין. ביום שישי שעבר היה במוסף גלריה של הארץ of all places ראיון עם אליקו מרדיו לב המדינה, סליחה שאני מפרסם את המתחרים, ואליקו, רעיון מעניין אגב, אבל בין הדברים המעניינים שהוא אמר שם, דיברו איתו על להט"ב בין זמרים מזרחים, והוא אמר שלדעתו זמרים מזרחים שהם להט"ב צריכים מה שנקרא לצאת מהארון, להיות גלויים, ושלדעתו הקהל יחבק אותם ולא ידיר אותם, ובעיניי זו אמירה מאוד מעניינת שאומרת שמשהו אולי משתנה ומתפתח בתודעה, ובעניין הזה אני ממשיך ומחזיק אחרי מאיה, עם זה שאני סולד סלידה עמוקה מתחרויות מלכת יופי.
אוקיי, בועז, מניסיון של שנים בסיקור הטקס והמועמדות.
מניסיון של שנים ומכירותי עוד לפני פרסומה של גברת טלין חנה.
לא חשבנו אחרת.
מאיה מנה מדקלמת ומשנת את הסיסמאות של הקהילה הגאה, והיא שוכחת שכל הקהילה הגאה זה כבר לא אישי. אנחנו רואים אנשים מהקהילה הגאה בתקשורת.
אתה חי בסרט, בועז.
לא נכון, בוא, זה לא נכון. כמה אתה רואה
מאיה, אני מזכיר לך,
זה מסווה, בוא, אז תלכלוך שיש מאחורי הקלעים,
את מיקי בוגנים בתור שופט, את אסי עזר כמנחה מוביל בכל תוכניות.
אין אפליה, סבבה, אין אפליה,
נכון, הטרנסג'נדריות.
את עכשיו גולשת עניינים.
רק לפני שבוע.
גייז יכולים להתחתן, אנחנו לא מדברים פה, אנחנו מדברים פה על מה שאנחנו רואים בתקשורת. גייז זה כבר לא אישיו. אתם ממשיכים להפוך את זה אישיו, גייז, גייז, גייז.
זה כן אישיו, זה כן.
זה אישיו כי אנחנו מדברים גם על טרנסג'נדרית, גם בתחרות מלכות יופי, גם ערבייה.
לענייננו, אכן תחרות מלכות היופי פשטה את הרגל, אני אמרתי את זה כבר לפני שנים כשהתחרות
זה בטוח
התקיימה בחיפה ובהחלט הם הביאו אותה כקימיק, אוקיי, אני התפלאתי, זה דבר ראשון לשמוע שטרנסג'נדרית יכולה לקחב במלכות היופי, כי אני זוכר שהיה אז חוק שהתחלה להיות אישה, נולדה אישה ולא נשואה, כנראה ששינו את החוק, אבל פה אני ארים
בארצות הברית זה לא היה עובר.
אני חשפתי ראשון והתמודדת מהתחרות השנה שהיא שלנו, מחיפה והקריות שקוראים לי איזני קישין, ולכן אני מכור מראש ואני מודיע לכולם שאני בעד איזני קישין ולא בעד דלין אבוחנה.
אנחנו נורא שמחים שציינת את זה. חברים, תודה רבה לכם שבאתם גם הבוקר. העיתונאית מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, והעיתונאי בועז כהן, כתב העיתון קולבו. אחלה סוף שבוע.
סוף שבוע טוב.
בוקר השישי, מגיש עמית לוי.
מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע זאת מקלה של 3,000 בני אדם, אפילו יותר מזה. זה קרה שלשום בנמל חיפה. כדי להבין בדיוק מה אנחנו שומעים ובמה מדובר, אנחנו נגיד בוקר טוב לאסף רון, מנכ"ל בית הגפן.
בוקר טוב.
אז ספר לנו, מה זה הדבר הנפלא הזה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע?
אתם שומעים את השיר One Day של מתיסיהו. שיר שכולו תקווה ליום, לעוד יום, ליום חדש של, של יחד, של שקט, של יהודים שמשחקים ולא מלחמות שקורות. שיר שהוא שר בעברית וערבית ואנגלית. אז יש 3,000 איש, ואני יודע להגיד שהרבה מאוד מהם היו חיפאים. ב-15 בנמל חיפה, על שפת המים, הנוף המדהים של חיפה. אני אומר שמעטות ההזדמנויות שאפשר לרגש כל כך הרבה אנשים בבת אחת, וזה ממש, אני הרגשתי שזה קרה שלשום. זה האירוע מדהים, ואנשים באים, אני מאמין, כדי להיות ביחד.
אנחנו מדברים על אירוע של כול עולם, מיזם שירה חברתית, שזה בדיוק מה שזה. אנשים באים, מתאספים, ובעצם הופכים להיות לערב אחד הכוכב של האירוע.
כן, אין אמן, יש נגנים. מתחלקים לקבוצות, לומדים 3 קולות, ואתה צריכים להבין, כל קבוצה כזו זה 1,000 איש. קודם כל כול עולם אומנים, איך שהם מלמדים את כולנו בשעה, כל אחד את הקול שלו, ויוצרים את הביחד הזה עם ההרמוניות אחרי זה ביחד. וכל הרעיון בדיוק הוא זה, אין אומנים, אין אף אחד שיותר טוב מהשני, ואם אתה גם שר טיפה פחות טוב, אז זה שלידך מחפה עליך, וביחד זה יוצא מנהל.
לאנשים כמוני זה מצוין. תקשיב, זה די מטורף, כי אנחנו כאילו עברנו על זה בדבר די לידינו, אבל שעה אחת להרים מקהלה של 3,000 בני אדם, זה פשוט מדהים. ואני גם שמעתי מאנשים שהיו שם שלשום שהאירוע הזה היה באמת אחד מהשיאים שלהם, אתה יודע, כי אנשים שאוהבים מוזיקה וחיים פה בארץ הזו, וגם מסוג האירועים שאולי יוצאים מהם אופטימיים בנוגע למצב שלנו כאן, כל מה קשור לדו קיום וחיים שותפים פה.
אני חושב שזה נורא נכון. אני חוזר שוב, אתה שילמת כסף כדי לבוא ולשיר ביחד. למה באים? חוץ מזה שאוהבים לשיר, ולמה יש 3,000 מי שאתה לא מכיר? אני חושב שאנשים, דווקא בתקופה הזו, קודם כל זה כיף, כל האירוע בפני עצמו, אבל עוד עם השיר הזה, ולעבוד שם ולהכיר אנשים חדשים, אנשים מחפשים תקווה, אנחנו אנשים שרוצים לחיות, זה מה שרוצים בו במדינה הזו, ואירוע כזה נותן את התחושה הזו שזה אפשרי.
נגיד גם שאת האירוע הזה יזמו מלבד בית הגפן גם עיריית חיפה, גם לנו יש חלק שם, מנכ"ל רדיו חיפה דני נישליס היה כמובן מיוזמי האירוע הזה. אנחנו צפויים לעוד אירועים מהסוג הזה? מי שהחמיץ במקרה שלשום?
אני בטוח שנחזיר את כל העולם לחיפה, אולי זה לא יקרה מחר, אולי עוד חודשיים, שלושה, אולי חצי שנה. אני משוכנע שהיום כשהעיר חיפה טעמה את הטעם, אנחנו נעזיר גם עוד פעם.
אז בפעם הבאה אנחנו נהיה שם גם, ואני בטוח שאלפי חיפאים וקרייתים, ובכלל אנשים שאוהבים מוזיקה ואוהבים את החיים כאן מכל האזור יגיעו. אסף רון, מנכ"ל בית הגפן, תודה רבה לך על השיחה הזו, ואנחנו כבר מחכים לפעם הבאה.
תודה, תודה.
תודה רבה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
בעוד שבועיים נחגוג את חג הפורים, וזאת הזדמנות מצוינת לבדוק מה הסיפור האמיתי של מגילת אסתר. בוקר טוב למלך זילברשלג, כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של תאגיד השידור כאן.
בוקר מצוין.
אז שמע, מגילת אסתר, יש לי כמה עניינים לא פתורים איתה, אני אשמח מאוד אם אתה תוכל לעזור לי פה.
תן לי אותה, תן לי אותה.
אז את הדמויות באמת כולנו מכירים, בוא רגע נתעכב על הסיפור, אולי המתח המרכזי של המגילה, מרדכי היהודי, מגיע לחצר המלך אחשוורוש, מה הוא עשה שם בדיוק?
אני חושב שהוא בא לרחרח מקרוב. יש הרבה מאוד חרדים על הגבול הפסימיים שאומרים, שהחרדים לא צריכים להיות בממשלה, אלא הם צריכים לרחח בקרוב על הרשעים מה הם עושים שם, משהו כזה.
כן. תראה, מה שהיה שם בעצם הוא, כמו שאתה אומר, רכרח, ריח שמישהו רוקם קשר נגד המלך, נכון. וגם הלך וסיפר למלך.
נכון, ראייה פוליטית מצוינת אגב. אנחנו רואים את זה כסיפור מאוד שטחי, לא היה אף אחד שבא ואמר לו, תשמע, אחי, זה מה שקורה שם, לך לשם.
נכון.
הוא כן מסתכל במקרו, מה, לאן נושבת הרוח, והוא ידע שהוא צריך לפעול.
והמטרה הייתה, זה אתה יודע, מה בעצם עשה שם מרדכי היהודי?
זה לא הבעיה, אבל הוא בסוף בסוף, אתה יודע, כמו כל יהודי, רוצה להגיע לאיזשהו מקום שהוא שולט אולי.
לפי אחת הסברות, מדובר פה במיזם נדלני, בעצם מה שהוא רצה זה לשכנע את אחשוורוש, לבנות בירושלים בית מקדש לשבי ציון.
נכון, יש מין דרש כזה, אבל אנחנו אוהבים לראות את ה... הוא מסתכל מקרו, אנחנו נורא מיקרואים, ואנחנו רואים את המגמה הקטנה, והוא רצה לשבת על השיבר, והוא ישב על השיבר בסוף, בזה מסיים את מגילת אסתר, שהוא נחל לי איזה תהילת עולם.
זו תמונת הסיום של מרדכי היהודי יושב על השיבר.
נכון.
אוקיי.
היינו צריכים לסיים את זה ככה, אם היו כותבים היום את המגילה ככה, זה היה מסיים.
אני בטוח שאם המגילה הייתה נכתבת היום, התיאור, סיפור המעשה של אסתר המלכה היה נראה אחרת לגמרי.
אתה מדבר על זה שפמיניסטיות היו קופצות.
קודם כל גם זה, וגם...
אבל זה, בקטע הזה היהודים דווקא יצאו די בסדר, כי מי שניצל פה נשים לרעה הוא אחשוורוש.
וגם מרדכי, אנחנו מדברים על האחיינית שלו בסך הכל, על אסתר, שבוא נגיד, אתה יודע מה, בוא נגיד את זה כמו שבוא נגיד את זה רגע, כמו שזה, מדובר בנערת פיתוי.
לחלוטין לא, אתה יודע.
אוקיי.
היא הגיעה לשם דרך שליחים שהלכו ממש פשוטו כמשמעו לחפש, תביאו לי איזו בחורה שנראה טוב, ככה הוא אמר למשרתים שלו.
אוקיי.
זה מה שרצוע במגילת אסתר, ולא הייתה דרך להתמודד עם זה, או להתנגד לזה. והוא יכל להעלים אותה, הוא בחר שלא לעשות את זה, והוא אומר לה בהמשך, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. זאת אומרת, נכון שהכל הסתובב לידי כך שאת תהיי שם, בניגוד להרבה מאוד בנות אחרות שהיו שם ולא הגיעו לשם, כי אולי עכשיו הגיע הזמן לפעול, אולי עכשיו אנחנו מבינים למה את שם בכלל.
ויש לנו גם את המן, בואו לא נשכח אותו, הרע האולטימטיבי.
בדיוק, לפי אחד הפירושים, ש... אחשוורוש יצא לחצר וראה את אסתר שם עם אמן שקרה משהו, כנראה מדובר על הטרדה מינית, אז שוב היהודים יוצאים מאוד סבבה מול הפמיניזם, אבל זה שוב עוד פשט במגילת אסתר, ואני לא יודע מה מהם נכון, מה מהם באמת קרה.
יש גם את הדוק רב שבין שתי הנשים החזקות, אם אפשר לפרש אותן ככה, את ושתי ואסתר. ושתי,
נכון.
ושתי, טובה או רעה? היא קורבן של נסיבות?
אני חושב שהיא הייתה מלכה טובה, אבל היא כאילו בזמון של אחרי המגילה, היא מוזכרת כאיזשהו, איזושהי דמות לא טובה, לא חיובית בעליל. ובמגילה לא מוזכר שום דבר שהיא עשתה בעצם... שהוא לא בסדר, חוץ מלא להגיע לפני אחשוורוש, שגם אחשוורוש הוא אדם לא בסדר בסוף בסוף.
נכון.
כאילו בוא לא נשכח, הוא היה בסוף בסדר עם היהודים, אבל הגזרה המקורית הייתה כל כך לא בסדר איתם, שאי אפשר להציג אותו כאיזה מתת האל האנושות.
ובסוף בסוף, זה אחד החגים היותר אהובים עלינו, אולי מהסיבה שמי שמצא את עצמו תלוי על עץ, זה לא אף אחד מאיתנו.
כן, היה פה טוויסט משעשע מאוד, תסריט מהמם אגב. כל הסיפור הזה, אנחנו נורא רגילים אליו, אבל הוא בנוי מאוד יפה, ואיך המגילה מתחילה. זאת אומרת, מה הפסוק הראשון שם? איך כל הסיפור בנוי? בעיניי, תראה, אני אומר תמיד כופרים כאלה ואחרים, יודע, אנשים שפחות חיים את האמונה שלי.
כן, כן, לא חושב
שמות. אני
לא יודע
אם זה קרה או לא קרה, מי שכתב את זה גאון.
יפה, אז עם זה אנחנו נסיים את החלק הזה של פורים השבוע, אנחנו אולי נדבר עליו עוד בהמשך, על החג הבאמת נהדר הזה, מלך זילברשלג, כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של תאגיד השידור כאן, תודה רבה רבה, וסוף שבוע נעים, שבת שלום. יאללה ביי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
בשנתיים וחצי האחרונות הפך אליעד נחום לאחד הזמרים הצעירים המצליחים בארץ בתחילת השבוע, הוא גם הוציא סינגל חדש בשם סוף השבוע, לקראת עוד אלבום שבדרך. בוקר טוב אליעד.
בוקר אור, מה נשמע?
מצוין, מה שלומך?
בסדר גמור.
שמע, עשית דרך ארוכה עד שהגעת למעמד הזה, כמו שתיארתי, באמת אחד הזמרים הצעירים והמצליחים שיש לנו. נוטים לחשוב שההתחלה הייתה מאוד קלה, בגלל נקודת פתיחה יחסית נוחה. אני שמעתי שזה לא בדיוק היה ככה.
האמת שאתה צודק. היה לא פשוט בהתחלה. במיוחד כי... אתה יודע, אני הגעתי עם איזשהו סגנון מוזיקה שלא... לא כל כך הכירו כאן בישראל, ולא ידעו איך לאכול אותו. ושבאמת דפקתי הדלתות של חברות הקליטים ואנשים. אף אחד לא האמין בזה. ולא חשב שמוזיקה מהסוג הזה שמתכתבת עם עולם יכולה באמת לעבוד בעברית. עד היום התייחסו אליה בצורה קצת מזלזלת אפילו. והנה, 4 שנים אחרי, השיר הראשון שלי, 4.5 אפילו. זה קורה, זה סצנה של ממש, של פופ ושל היפופ ושל מוזיקה שחורה מכל הסוגים, ושל מוזיקה ישראלית, שהיא פשוט שמחה ושהיא מתערבבת, והכי כיף גם לראות פתאום, אתה יודע, זמרים מהז'אנר הים תיכוני, שרים שירים שבקלות אני יכלתי לשיר.
נכון.
וזה כיף, זה כיף. אנחנו מתחילים לגבי זהות של מוזיקה ישראלית. ואני חושב שהתיוגים וזה שחור, זה היפופ, זה מזרחי, זה אשכנזי, זה שלאט לאט זה מתפייד. ואני חושב שיש לה מוזיקה שאני עושה חלק מאוד גדול בזה, כי היא באמת מטשטשת גבולות. אתה לא יודע מה זה בדיוק מה, וככה זה צריך להיות. צריך לעשות מוזיקה שתהיה לנו מוזיקה ישראלית שלנו.
ואת זה אתה באמת עושה, הפריצה באמת גדולה הייתה עם מתוק שמר לי, סינגל שגם הפיק אותו מישהו שאנחנו מכירים פה מהאזור שלנו, כאן מהקריות, די-ג'יי צלון.
כן, צלון הפיק את הרמיקס.
את הרמיקס, כן.
והרמיקס היה כמעט כמו השיר המקורי, כי היום החשיבות של רמיקס היא מאוד גדולה. עם השיר במועדון, זה נראה אחרת לגמרי. ואי אפשר לנגן את הגרסאות הרגילות של הרדיו במועדון. בשיא ערב. כן. אני חושב בעצם התפקיד של הרמיקס. וצלון מלווה אותי באמת מאז מתוק שאמר לי. ועכשיו אנחנו הוצאנו שיר שגם הלחנו ביחד. אני כתבתי את המילים. וצלון הפיק. וזו הפקה מקורית. וצלון זה הדבר הבא במוזיקה הישראלית. המפיק הבא במוזיקה הישראלית.
אז הסינגל סוף השבוע מדבר, איך לא, על סוף השבוע. תגיד, יכול להיות שאולי יותר קל לכתוב, כמי שכותב הרבה מהטקסטים שלו, יותר קל לכתוב על משהו שאנחנו יודעים שיגיע, וגם אנחנו יודעים להגיד מתי יגיע, מאשר על דברים אולי גדולים יותר, אתה יודע, שלום, אהבה, סוף שבוע הוא כאן, הוא מיידי.
אני גם כותב על שלום ואהבה, ואני חלמתי, ודברים גדולים מזה, אבל...
נכון.
אחרי תמיד חלמתי בזמן, מאוד רציתי לשחרר שיר שהוא... יהיה פשוט כיף ופן ולספר על החוויה שלי, כי אני באמת עובד מאוד קשה במהלך השבוע, ואני מחכה לסוף שבוע שיגיע.
אז איך באמת הסוף שבוע שלך? אנחנו באמת מדברים על, אתה יודע, על אומנים, על זמרים, שהשאלה כמה באמת יש הבדל בין, אתה יודע, יום חול לבין סוף שבוע? במה, אתה יודע, בשגרת השבוע עצמו.
שמה, אני לא עובד בשבת, ההבדל הוא עצום.
אוקיי.
חופש מוחלט.
אתה לא מופיע בשבתות, וגם קראתי בכמה מקומות, התבטאת בכמה מקומות, סיפרת שאתה, אפשר לומר, מתחזק, מתקרב לדת בשבועות האחרונים. זה שינה במשהו את סוף השבוע שלך, את השבת שלך?
אני לא שומר שבת, אני רק לא עובד בשבת, אבל זה שינה המון.
אומרת, לזמן למשפחה, לחברים, לבלות, להיות עם עצמי, לחשוב מחשבות. ועד עכשיו זה לא היה בשנים האחרונות, כי אני הייתי עובד בסוף שבוע. אז חברים, לא מומלץ לעבוד בסוף שבוע. אם אתם יכולים, כמובן.
אם אפשר זה מומלץ, זה נכון. וב-17 במרץ אתה מגיע אלינו לאודיטוריום בחיפה. מה מצפה לנו שם?
מגיע.
למה אנחנו יכולים לצפות שם?
תראה.
כן.
המופע השקה האמיתי של האלבום ב-17 למאי. אבל המופע הזה הולך להיות ממסצה למה שהולך להיות באנגר 11 בהשקה של האלבום, ואני הולך לבדוק שם עיבודים חדשים, חומרים חדשים, אז יהיה הרבה דברים חדשים.
אז אתה הולך לנסות עלינו הרבה חומרים חדשים בעצם, אנחנו שפני הניסיונות שלך, למרות שאת רוב החומרים אנחנו מכירים ואוהבים כמובן.
לא, זה עיבודים אחרים לגמרי.
אוקיי.
כן.
אוקיי. יפה, אז ליד נחום, אנחנו נחכה לך באודיטוריום בחיפה, ונמשיך ליהנות, אתה יודע, מהמוזיקה שלך, גם בימי חול, גם בשבתות, וטוב שאתה כאן איתנו, וכיף גדול שהיית איתנו עכשיו, אני מאוד מודה לך, ואחלה סוף שבוע.
יאללה, שנגיע כבר.
הנה, מגיע, ואנחנו כבר מיד גם נשמע את השיר, כמובן, את הסינגל החדש.
תודה רבה.
תודה לך, יאללה ביי. אז עם סוף השבוע של אליעד אנחנו גם נפרדים, תודה לכל מי שהיה איתי כאן הבוקר, לטכנאי האגדי גיא המודעי, וכמובן לכם שהעברתם איתנו את השעה האחרונה, אחלה סוף שבוע, יאללה ביי.
רואה את הגלים מהמרפסת, אוהב את השבת כשהיא נכנסת, קיוויתי שיבוא היום הזה שבו אוכל לנשום. ציפורים מעל המים נודדות, באופק השנים בודדות, חיכיתי שתגיע השעה שבה אוכל לחיות. משהו באוויר מרחף מעל העיר, דבר לא מובן מאליו. תמיד בסוף השבוע אני מביט רחוק וכל העולם נרגע. סוף השבוע זה מרגיש נכון, יאללה. בסוף השבוע הכל די רגוע, אז זה רק געגוע הישן. בסוף השבוע הכל די רגוע, אני מנגן שיר ישן. שוב אני חוזר למקורות, עובר בין הבתים והשכונות, קיוויתי שיבוא היום הזה אבל הוא לא נשאר. לא, האופק הבהיר, הקצב של השיר, דבר לא מובן מאליו. תמיד בסוף השבוע אני מביט רחוק וכל העולם נרגע. סוף השבוע זה מרגיש נכון, יאללה. בסוף השבוע הכל די רגוע, אז זה רק געגוע הישן. בסוף השבוע הכל די רגוע, אני מנגן שיר ישן. תמיד בסוף השבוע אני מביט רחוק וכל העולם נרגע. סוף השבוע זה מרגיש נכון, מחר יום חדש, יא סוף השבוע הכל די רגוע, אני מנגן שיר ישן.